שלום לכם וברוכים הבאים ליורוסטפוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. או יותר נכון, פודקאסט פלייאוף היורוליג של ערוץ הספורט, כי השלב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, המאני טיים של העונה, זה הזמן המושלם לאהוב בו את הכדור הכתום. ואם אתם חדשים בליגה הזו ומאזינים לנו בפעם הראשונה, אני אספר לכם את הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לדעת. אין לנו מושג. בעיקר אין לנו מושג מה יקרה. כלומר, יש לנו השערות, אנחנו צופים ואוהבים, מביאים נתונים, מנסים להתבסס על סטטיסטיקות, אבל בתכלס, בכל משחק אנחנו מופתעים מחדש מעוצמת הדיוושן. דיוושן זה תשוקה, כי זה מה שהופך את המקום שאנחנו נמצאים בו למושלם. בזמן שבחוץ יש לא מעט צרות ונושאים כואבים וקשים, כאן בין כותלי הספוטיפיי או בכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה לפרק, אין חוקים, רק מתלהבים ממה שראינו ומצפים למה שעוד נראה. פתיח ומתחילים. פודקאסט יורוסטפוד, שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד פרק. פרק סיכום הפלייאוף עד כאן, ואיזה פלייאוף, ואיזה עומר לוטם.
ואיזה עומר שרבי.
ואיזה שר שואם.
אחלה, שניכם, ואיזה עמית איזנט ניר לצערנו.
עמית איזנט ניר לצערנו,
ולא באשמתו גם צריך.
לא באשמתו.
להגן על שמו הטוב.
אבל גם פיזית הוא לא כל כך רחוק, ובטח שבלב.
כן, אחלה, תמיד.
תמיד, אבל לפני שנתחיל גם הפרק הקרוב, גם עכשיו, בזמן שאנחנו שומעים את הפרק הזה, אסור לנו לשכוח את הדבר הכי חשוב שכרגע קורה, וזה שלמעלה מ-130 חטופות וחטופים נמצאים ממש עכשיו בעזה, בגיהנום, משמחת תורה, כל החגים, חג פסח ראשון, חג פסח שני, זה קורה עכשיו, והם עדיין שם, והחובה שלנו זה להחזיר אותם הביתה למשפחות ולילדים ולאהובים ולאהובות שלהם. עכשיו, אנחנו לא נוריד אותם מראש הליינאפ שלנו, וגם לא נפסיק לפתוח איתם את הפרק עד שכבר לא נצטרך לחזור לשגרה שאנחנו כל כך מתגעגעים אליה.
Amen.
אבל עכשיו אנחנו נוציא לדרך את הפרק הזה, כי על ראש שמחתנו הפלייאוף נפתח, ויש הרבה על מה לדבר ועל מה לסכם. אני רוצה לשאול אתכם, מי המצטיין שלכם מהשבוע האחרון, שר?
אני רוצה לבחור בניקה לטס, שזה שחקן שלא ידענו מה בדיוק הוא יביא העונה, וכששרס הגיע לא ידענו איך בדיוק הוא ייראה תחתיו. ואני חושב שלאורך העונה הזאת, ובמיוחד מאז ששרס הגיע, הוא מוחק את כל סימני השאלה האלה, ובשני המשחקים הראשונים נגד מונקו, בעיניי הוא היה השחקן הכי טוב של פנרבחצ'ה, במשחק הראשון, 17 נקודות, 4 ריבאונדים ו3 אסיסטים, ובאמת משחק מאוד יעיל שלו, ועשה הרבה מאוד צרות להגנה של פנרבחצ'ה, והמעולה, ובמשחק השני הוא בעיניי היה, עוד נדבר על זה, אבל הוא היה, אמנם הפסידו, פנרבחצ'ה, אבל הוא היה הסיבה הגדולה לעצירה של מייק ג'יימס, שזה דבר שמעטים, מאוד, מאוד מעטים יכולים לעשות באירופה, וניקה לטס מסתבר שאחד מהם. אז כן, הוא הוכיח את הערך הגדול מאוד שלו, ופנרבחצ'ה, אני מקווה בשביל קלטס שהוא יגיע לפיינל פור.
עומר, יש לי תחושה שגם לך יש מצטיין ותיק.
מצטיין ותיק, מצטיין יווני, קוראים לו קוסטס לוקאס. נרחיב עוד בהמשך על כל הדברים היותר מקצועיים שבאמת גרמו לו להיבחר גם במצטיין שלי, וגם לעשות את מה שהוא עשה באותם שני משחקים. אבל קחו נתון, בעשור האחרון, רק שני שחקנים עשו 12 נקודות ו-13 אסיסטים במשחק פלייאוף, קוראים להם פקונדו קמפסו ותומה ארטל, קוסטס לוקאס הצטרף אליהם אחרי משחק מספר 1, ואני חושב שאתם יודעים, אני מאוד מאוד אהבתי שהוא באולימפיאקוס, והמעבר הזה קצת חרה לי מהדמות של הבן אדם הבאמת גדול הזה והעילה שיש סביבו, ואני חושב ש... הוא חייב להיות טוב במה שהוא עושה. כי אם הוא לא יהיה טוב בפנטינייקוס, ואם הוא לא עכשיו יביא את התפוקות שלו, אז בעצם אין שום הצדקה למהלך הסו-קולד מלוכלך ומגיל שהוא עשה, שזה לעבור מקבוצה מאולימפיאקוס לפנטינייקוס, לחצות את הכביש, ואני חושב שרואים שהוא לוקח את זה אישית, והוא ממש ממש רוצה לעזור לפנטינייקוס להגיע כמה שיותר רחוק העונה, והמנהיגות שלו, והביטחון שלו, ואפשר 1001 פעמים להשמיץ את המילה ניסיון, אבל הוא טעה במשחק אחד, והוא לקח על עצמו עוד יותר ממה שאתה מצפה משחקן, שיקח אחרי מה שהוא עשה, את הטעות שהוא עשה במשחק אחד, והוא פשוט היה מדהים במשחק מספר 2.
כן.
הוא המצטיין שלי.
ושני סיי קריירה בתוך יומיים, בנקודות ואסיסטים, שזה דבר מטורף בשביל שחקן בין 34, אז...
שכרגע משחק את הכושר אולי הכי טוב שלו...
כן, מבחינת מספרים, עונה מטורפת.
כן, ואני רוצה רק להרחיב את זה, שחקן שעשה את הטעויות, שהוא עשה בסוף, את הטעות, העיבוד, את ההחטאת עונשין, שחקן רגיל לא היה לוקח על עצמו כל כך הרבה כמו שהוא לוקח במשחק השני.
טוב, אני עומד לשפור את חוקי הפורמט.
וואה.
התבקשנו להביא שחקן מצטיין, אני לא הבאתי שחקן וגם לא הבאתי מישהו שהצטיין, כי לטענתי, בשבוע האחרון הוא הצטיין בהכל חוץ מבכדורסל. זה התחיל כשהקבוצה שלו איבדה את הביתיות, ומאותו רגע הוא, יחד עם ההנהלה והדוברות של המועדון, החלו במסע הסתה נגד כולם, רק לחפש אשמים, כמו שרביד פלוטניק שר. זה התחיל במסיבת עיתונאים מביכה אחרי המשחק הראשון, אבל ואז היה מצגת שקופיות על השופטים. את זה אני עוד מקבל, כי זה בגבולות הספורט. אבל אחר כך, ציוץ מסית של פנתנייקוס בטוויטר נגד הקבוצה היריבה ברשתות, טלפון עידוד מארדואן, שהוא נשיא טורקיה, שהוא הצדיק טבח השבעה באוקטובר, ובסיום המשחק השני, השיא, אחרי ניצחון, הוא טוען שישראלי מהצוות של מכבי, אמר לו, חכה מה הציונים יעשו לך. אז כמה דברים לפני שנתחיל, שציונים זה כאילו, זה מוזר. כי בסופו של דבר זה כינוי שאנחנו, הציונים, הפסקנו להשתמש בו בערך ב-48, ומאז יש מכנה משותף לכל מי שמשתמש בכינוי הזה.
שוסון ישראל.
בדיוק, אנטישמיות. ועכשיו, באמת ברצינות, אני מאוד מאוד כועס על העניין הזה, כי מה שארגן התאמן מנסה לעשות זה פשוט להבהיר את השטח ולגרום לכאוס. בהתחלה זה להקשות על השופטים לשפוט, ועכשיו זה להלהיד גורמים קיצוניים ואנטי-ישראלים שלא אכפת להם בכלל מכדורסל, אבל הם כן לא אוהבים אותנו. רוצים שיהיה לנו רעז, הפגנות ורעל נגד כל הדבר הזה. זה עלוב, זה חסר קלאס וספורטיביות, ואני באופן אישי מאחל לא להפסיד בכל משחק שיהיה לו מעכשיו, אבל בכדורסל, בלי פוליטיקה. אז כן, זה קצת מכעיס, כל הסיפור הזה.
לא נותר לי אלא להסכים איתך בכל מילה, באמת, ברגע שזה היה בגבולות הכדורסל, כשהוא בא למסיבת העיתונאים הראשונה שלו ואמר את מה שאמרו מבחינה מקצועית, שהם קבוצה יותר טובה, ושהם ינצחו ויעברו את הסדרה הזאת, ואם לא, הוא לא יהיה בעונה הבאה, אז אתה אומר, הוא מעביר דרך מסר לשחקנים שלו דרך התקשורת, שהוא עושה את זה תמיד, ומבחינתי זה בסדר גמור, אבל ברגע שזה חצה את גבולות הכדורסל ועבר לגבולות הפוליטיקה, וההשתלחות האישית, מדינית, לא יודע איך תקרא לזה, זה עבר כל גבול, וזה נראה רע מאוד. בטח ובטח שהוא מקבל את הגיבוי מהבעלים שלו, לא מה, בלשון המעטה נקרא לו, ובטח ובטח שהוא מקבל את הגיבוי מראש ממשלת טורקיה. מנשיא טורקיה או ראש ממשלת טורקיה?
נשיא טורקיה.
כן, ויאנקופולוס זה לא רק שהוא נותן את הגיבוי, הוא זה שעושה את כל השערוריות האלה.
אתם מכירים את הסטורי שלו לפני המשחק? עם החגורה.
עם חגורה שמה?
היה לו איזה סטורי לפני המשחק, עם החגורה, וחגורה כזאת שמצליפים איתה, משהו.
אני משתדל לא לעקוב אחר.
באמת הזוי.
זה צריך להגיד שזה בן אדם שלדעת, אני לא, אין לי את הסמכות הרפואית, אבל מעיניי האובייקטיביות כמה שניתן, אני חושב שהוא גובל באי שפיות זמני וקבוע כאחד, וכל ההודעה הזאת של פנתנייקוס, זה ברור הרי מי ארגן את ההודעה הזאת, את ההודעה, גינוי על השיפוט שנכנסה שם לתחומים פוליטיים ושיגידו אנטישמים עם ה-116 שנה קיימים יותר ממדינות. קיצור, אני הכי בזוי שראיתי, ההודעה הכי נוראית שראיתי של מועדון ספורט כלשהו, הרבבו שם דברים שבאמת זה גז לייטינג במידה, ברמה הכי קיצונית שלו וברמה הכי מגעילה שלו.
גם צריך להגיד, השופט ששפט במשחק אחד, בולטאוזר, עכשיו נחשד בגניבה בשדה תעופה בבלגרד לפני חצי שנה.
כן, פתאום
ואז הסטורי, אפרופו סטורי מביכים של אנקופולוס, כן. עשה סטורי של, אתם לא חושבים שלא נראה לכם הגיוני שצריך לפסול את המשחק הזה בגלל מה שקרה לפני חצי שנה? קיצר, סער צודק, אני איתו בהבחנה הרפואית.
אני מסכים לגמרי עם סער, הוא דיבר על הציוץ הזה בטוויטר ובכל הרשתות. לרוב אנחנו שמים לב שכשקורים דברים כאלה, זה בא מהמועדון, אבל זה לא נכנס בצורה מקצועית. עכשיו, המאמן לא יהדהד את הדברים האלה, ופתאום, אחרי המשחק, הקבוצה שלו ניצחה. בוא תדבר על דברים טובים, בוא תדבר על המשחק של הקבוצה שלך, על זה שאתה אופטימי, על זה שהכוכב של הקבוצה היריבה כרגע לא בתמונה למשחקים הבאים, ויש לך אשכרה סיכוי לעשות פיינל פור. במקום זה, להשתמש בגימיקים האנטישמיים האלה, זה פשוט הזוי, וגם ראיתי על זה הרבה ביקורת במקומות אחרים, שאומרים, זה טריק של התאמן, הוא עושה את זה כבר, הוא עשה את זה בעבר, והוא יעשה את זה גם עכשיו, וזה מאפן.
נראה לי שההתאמה של התאמן לפנתנייקוס בקטע הזה, היא התאמה מושלמת, כי אנקופולוס גם עושה את זה, ועשה את זה כבר כל כך הרבה פעמים, בעיקר על אולימפיאקוס והשופטים ביוון, ו גם את המנה אנחנו מכירים, אז שידוך משמיים.
צריך לדבר על הצד של מכבי בעניין הזה, שלא נגררים לפרובוקציות האלה, ופה אני רוצה לפרגן להם גם לתדים, למי שמקבל את ההחלטות התקשורתיות בעיקר שם, כן. כי אנחנו זוכרים מה קרה בסדרה לפני שנה, כשהם נגררו לכל העניין של השופטים, וכל העניין של מגיע לנו והולכים נגדנו, אז פה אני חושב שטוב שמכבי לא מגיבים עדיין, טוב שאני מקווה בשבילם, שלא יגיבו גם ולא יגררו לפרובוקציות הבאמת מגעילות האלה, והתרכזו רק בכדורסל.
טוב, אז בוא נתרכז רק בכדורסל. התגובה הכי טובה שמכבי תל אביב לאירועים האלה, זה פשוט תהיה לנצח לפחות את המשחק השלישי שמצפה לה עכשיו בבלגרד. אז פנתנייקוס נגד מכבי תל אביב, סדרת פלייאוף ענקית, היסטורית, מפגש גדול. בינתיים זה גם מקיים עם שני משחקים מצוינים ונפלאים כל אחת לצד שלה. אני רוצה שנעשה איזשהו סיכום ביניים לפני שאנחנו עוברים לבלגרד. מצד אחד, מכבי תל אביב גנבה את הביתיות במשחק הראשון. מצד שני, פנתנייקוס חזרה לעניינים במשחק השני, ותוסיפו לזה את, את הסיפור של בולדווין שיחסר למכבי תל אביב. אני תוהם, היא צריכה להיות יותר מרוצה ממה שקרה עד עכשיו.
כן, בולדווין זה מה שמעיב על כל הסיפור הזה, וקשה גם להגיד האם מכבי מרוצה, כי אני לא יודע, לאבד את השחקן הכי חשוב שלך, גנבת את הביתיות, עשית את שלך, אבל מה הלאה? כן. בכל מקרה, אני חושב שמכבי, מן הסתם מהשורת, מהתוצאה, ה-1-1 הזה, זה כל מה שאתה יכולה רק לחלום עליו.
כן.
זה גם לא שהיא, כלומר, היא שחקה כדורסל מעולה, גם בניצחון, ובהפסד אמנם זה נגמר שם 16 הפרש בסוף, נכון? זה לא היה משחק של 16 הפרש, מכבי נלחמה שם עד הסוף, וגם בלי בולדווין הצליחה להיראות רלוונטית. יש דברים להתעודד מהם, יש גם בעיות, אבל עוד נתעמק בזה.
באופן כללי, על השני משחקים עד כה בסדרה, אני חושב שאם היו מנחיתים פה איזה מישהו מהחלל החיצון, ואומרים לו, מתוך 4 הסדרות שאתה רואה עכשיו, איזה סדרה הכי נלחמים בה על החיים סטייל משחקי הרב, שאם מישהו מפסיד ומת, הוא היה אומר שזה מכבי פאור, משהו גם בקהל, באווירה עם הקהל, גם בשפת גוף של השחקנים, במימיקות, אתה רואה על הפנים, פשוט כאילו כל אחד באמת רוצה לנצח, והכל רק הזה, הכל מרגיש רע, והכל מרגיש יצרי, בדיוק זאת המילה, ואי אפשר להגיד שזה גורם הכדורסל, להיות פחות טוב.
זה לא מוריד מהרמת ביצוע.
בדיוק. הרמה מאוד גבוהה, הכל קליניקה, אתה מרגיש ששתי הקבוצות חדות, קצב גבוה, באמת, אגרסיביות, ואי אפשר לבקש בעיניי יותר טוב מהדבר הזה. גם שהכדורסל ברמה גבוהה, וגם שכל העילה והעניין מסביב הוא בשמיים.
אני חושב שהלאה, אם ניגע רגע במה שקרה במשחק השני, ההצגה הזאת של סלוקס, אני לא יודע אם מכבי, כמובן שההיעדרות של בולדווין משפיעה על זה, אבל גם במשחק הראשון, לא ראינו איזה טיפול מיוחד בסלוקס, לפחות בחצי הראשון, עד שעודד קצת שינה ושם את בולדווין בחצי השני וקצת קליבלנד. עכשיו אין לך את בולדווין, אתה צריך למצוא פתרון כלשהו, וראינו במשחק השני שלא, זה היה ג'ון די היה עליו, והיה קצת את לורנזו והיה קצת את אמיר, לא יודע.
כן, רשמתי לעצמי שסלוקס זה באמת אחד השחקנים שהכי קשה לטפל נגדם בפיק אנד רול. אתה רוצה לעבור אגרסיבי מעל החסימה, אז פתאום הוא יכול לעשות לך את התלישה הזאת, הריג'קט, ללכת נגד החסימה, וללכת לכיוון הסל. אתה עושה טיפול אגרסיבי עם הגבוה, הוא יכול למצוא את המסירה. אתה הולך טיפה אחורה, הוא דופק לך את השלושה מכדור. קשה לי להמציא איזשהו פתרון הגנתי שקטש יכול להביא, ואני חושב שאתה פשוט לא רוצה להגיד את המילה להתפלל, כי אני לא כל כך אוהב להגיד להתפלל שבאמת אנחנו משחקים פה כדורסל ויכולים להביא פתרונות מקצועיים, אבל אתה צריך פשוט יום פחות טוב שלו, אין לך מה לעשות.
אבל מהבחינה הפרסונלית, לא ראינו את קליבלנד עליו כמעט בכלל. קליבלנד, ברגע שאין לך את בולדווין, קליבלנד זה הסופר היחיד שלך בקו האחורי, אפילו שאתה מעדיף לשחק איתו בשלוש. אז השאלה שלי, אם לא עדיף אולי לנסות רכבים של בונזי קולסון ב-4, קליבלנד ב-3, יהיה לך בעיית גודל ב-4, אבל זה כבר יש לך מראש ברגע שמתוגלו עולה שם. זה לנסות לשחק על הקיצון השני, ולפחות גם לייצר לך איזשהו פתרון הגנתי בצד השני על סלוקס.
קודם כל, ראינו זה במשחק,
ראינו במשחק הראשון.
ראינו במשחק הראשון, זה קרה פעמיים. בפעם הראשונה קולסון היה ב-4, וזה הלך פחות טוב, במחצית הראשונה. במחצית השנייה חזרו להרכב הזה, וזה הלך מעולה, כי באמת הרגשנו שמכבי הרבה יותר משוחררת בעניין הזה. אז זה שקולסון בעמדה 3, במשחק ראשון, בעמדה 3 קולסון היה מדהים, כי היה שם את גריגוניס והוא תחן אותו, כמו שחשבנו בהתחלה. אבל באמת המעבר הזה גם לעמדה 4 בחצי השני במשחק הראשון של קולסון, גרם למשחק להיות הרבה יותר פתוח וגם היו הרבה יותר משוחררים, ובטח בהגנה שזה שחרר את הגארדים להחליף שם על סלוקס בלי סוף. ואני חושב שבאמת צריך להרחיב על התגובה הזאת של התאמן על קולסון, שבאמת היה אדיר במשחק הראשון, היה שם אדיר גרוניס, ועד במשחק השני גרוניס קצת הלך לצד, ופאפה פטרו ראינו אותו עולה בעמדה 3, שנתן משחק אדיר, עם סי עונתי העונה בנקודות, והגנה טובה על קולסון, ואני חושב שזה, דיברנו על כמה שהתאמן משוגע ועניינים כאלה ואחרים, אבל אם נדבר נטו כדורסל, זה מודד בינתיים לדעתי את ההצלחה של התאמן טיפה מעל קטש בשני משחקים הללו, בתגובות שלו. מרגיש שהתאמן קצת יותר חד, והפתרון הזה של להביא שחקן קצת יותר גדול, קצת יותר רחב, כמו פאפה פטרו, למדה 3, כשראינו שקולסון זאת הבעיה של פנטניקוס בהגנה, להצמיד אותו עליו, לגרום לקולסון קצת לרדת. אין את בולדווין, אין עוד זה יוצר מיוחד חוץ מלורנזו בראון, תמיר בלט הגיע אחרי זה, אבל בסדר, זה דקות ספציפיות. אז אני חושב שאתאמן היה אחד בתגובה הזאת, והריאקציות הזה, בין משחק למשחק, מה שאתה מביא כתוצאה מהדברים שאתה לומד במשחקים הקודמים, זה מה שעושה אותך יותר טוב בסדרה.
ואני חושב שכאילו, פאפה פטרו באמת עשה משחק מעולה על... גם בהתקפה וגם בהגנה על קולסון, אבל בעיניי לפחות אין מצב כזה שבולדווין, שזה השחקן, הכוכב שלך, זה שלוקח כל כך הרבה עליו, היוסאג' הכי גבוה בקבוצה, הוא לא נמצא, הוא מפנה את המקום שלו, יש הרבה זריקות לאחרים לקחת, ועדיין בונזי קולסון לוקח 6 זריקות.
הוא כאילו לא לקח את הנתח היחסי שהוא הצחק מבולד.
כן, ופאפה פטרו עשה עליו עבודה טובה, אני מסכים, אבל הכדור לא הגיע לאזורים שלו, מקבי כאילו... התרגלה לזה שבונזי קולסון הוא שחקן שעושה נקודות מחיתוכים ומשלשות ומריבאונד התקפה ולחימה, אבל היא לא יודעת להניע אליו את הסט אופנס שלה, ברגע שיש לה אפילו את האופציה, כי בולדווין לא משחק. וכשזה קורה במצב כזה, אז אתה נשאר עם כלים התקפיים מאוד מוגבלים, למרות שקולסון הוא אחד הפורורדים ההתקפיים הכי טובים ביורוליג, אז אתה מפספס פה, מפספס בענק.
כן, מכבי תל אביב, בוא נדבר קצת על מכבי של שני המשחקים, על ההבדלים ועל הדברים הדומים שראינו. אז אם יש משהו שצריך לסמן בשני המשחקים שקרה, זה מחצית ראשונה רעה. במשחק הראשון, מכבי תל אביב חזרה בענק, במשחק השני זה לא הצליח לה. אבל בוא נדבר על המשחק הראשון וננסה למצוא משם נקודות אור שמכבי תל אביב יכולה לקחת להמשך הסדרה.
אני חושב שמשני המשחקים ראינו שלספסל של מכבי יש השפעה... לא קטנה. האמת שבמיוחד בשני, אבל גם בראשון ראינו שאתה ממשיך להיות ככה, והספסל של מכבי מייצר ריצות, שזה משהו שהוא לא מובן מאליו ביורוליג, ובמיוחד בשלבים האלה כשהרוטציה מתקצרת, והכוכבים לוקחים יותר על עצמם, אז אני חושב שבמובן הזה, ובמיוחד כשבולדווין לא נמצא, אז אולי יש איזשהו פתח לתקווה מסוימת, כי הספסל של מכבי באמת עובד כיחידה אחת, ואתה רואה שם חמישייה שהיא... אמנם פחות איכותית אולי מהחמישייה הפותחת, אבל לא פחות מתואמת.
כן.
וזה בעיניי חשוב מאוד.
צריך לזכור שבמשחק, בעצם בשני המשחקים, לסור נתן הופעות סולידיות וטובות, ואותי מעניין לראות מה יהיה בהמשך הסדרה. ראינו קצת שמכבי כן רצתה למנוע ממנו כמה שאפשר את החגיגות בצבע כשהוא מקבל כדור בפוסט, ניסתה לקווץ עליו.
זה לא עבד ממש.
זהו, ניסתה לקווץ עליו, ניסתה להביא את העזרה האגרסיבית, ועכשיו אני תוהה לעצמי, האם אתה לא צריך ללכת ממש all-in על אסור דאבל אפ, תשחרר את הכדור? כי הם היו in between כזה, הם היו בין לבין. הם קצת הביאו עזרה והפקירו קלעים בחוץ, אבל לא סגרו 100% את לסור. אז אני טועה, האם הם צריכים לבוא all-in עם דאבל אפ ותשחרר את הכדור שלך, או לעשות על הפאולים, לא יודע לשלוח אותו לקו, שזה גם רעיון טוב, ראינו במשחק הראשון, או פשוט לתת לו לעשות, להתמודד עם ניבו או עם ריברו, לא לעזור מהקלעים, ואז ככה אתה מונע גם את המסירה החוצה.
כן, זה בעיה, אבל כי אנחנו ראינו שניבו וריברו גם, הם לא מצליחים להסתדר איתו.
נכון.
לא ברמת הפיזיות ולא...
סדרה שלא מוסיפה, אגב, לניבו, שתמיד אמרנו שכל משחק מעלה לו $5,000, אז...
רגע, המצ'ה בינו לבין לסור הוא חד משמעית לטובת לסור.
כן, זה... לסור באמת יש לו עוצמות שאי אפשר למצוא בעיניי בכל אירופה, וניבו... קשה להאשים אותו, כי באמת מעטים השחקנים שיכולים להתמודד עם לסור, זה צריך להיות בעיניי איזה פתרון קבוצתי כלשהו, משהו
זהו, אז השאלה אם אתה מביא דאבל אפ כל פעם שהוא קולל כדור הפוסט, או שאתה ממשיך עם הטיפה עזרה, טיפה סטנטים, להיות אגרסיבי, לשלוח אותו לקו?
אני חושב שבמצב הנוכחי, איך שראינו את לסור, אפשר לבלוע את זה, לדעתי. אני חושב שראינו את זה במשחק הראשון, זה הספיק לניצחון, במשחק השני היה שם איזו התעלות מטורפת של סלוקס, אבל... לסור עצמו, הוא עשה לך נזק, אבל כאילו, אתה יכול לסבול את זה.
אתה אומר, זה לא היה איזה 30-10 שאתה אומר, אי אפשר להתמודד עם זה.
אני חושב שפשוט בהתחשב בכלים המטורפים והגיוון של פנתנייקוס, אז עדיף לבחור את זה בצורה הזאת.
טוב, אז עוד משהו שקרה במשחק הראשון, זה בולדווין, הפציעה של בולדווין. צריך לדבר על מה שקטש עשה למשחק השני לקראת הדבר הזה כדי להתמודד בלעדיו. ואם יש לכם איזשהם השגות אולי למשחק הבא, כי במשחק השני ראינו תמיר בלט, ותמיר בלט היה פנטסטי לפרקים, והאם הוא צריך להמשיך על הדבר הזה או לנסות למצוא איזה משהו אחר?
חד משמעית, תמיר בלאט זה באמת, אני לא זוכר, מוסר בטח ישראלי כזה בשנים האחרונות, זה, אתם יודעים, לפעמים שחקן שהוא מוסר, בתור צופה אתה רואה, גם אם הוא מאבד כדור, אתה רואה שהיה איזשהו רעיון, איזשהו משהו טוב מאחורי המסירה, תמיר בלאט, כמעט ב-100% מהמסירות שלו, יש רעיון מאחורי המסירה, לפעמים הביצוע פחות טוב, על זה אפשר להתווכח. במשחק 2, כשהוא עלה ברבע השלישי, הוא פשוט כל מסירה הייתה גם עם הרעיון הטוב, וגם עם הביצוע המושלם, וברמת קושי גבוהה מאוד. היו שם מסירות לקליבלנד, פעם אחת באלי, ופעם אחת בחיתוך על הבייסליין, שאתה אומר, בונה, קליבלנד לא פנוי ב-100%, ועדיין הכדור מגיע לידיים ולקרש סל, והמסירות באמת היו מדהימות, והתשובה היא חד משמעית, כן, בלאט חייב לקבל הרבה יותר קרדיט, הרבה יותר יוסאג', הרבה יותר יוסאג' במשחק, גם להוביל את הכדור, גם לקבל את ההחלטות בהתקפה, באמת, כל מה שהוא עשה שם, הוא עלה באמצע הרבע השלישי, ירד באמצע הרבע הרביעי ב-10 דקות האלה, כל מה שהוא עשה שם כמעט היה מושלם, ואני רוצה להעלות פה איזשהו עניין, הוא באמת שחק 10 דקות רצוף, בקצב גבוה, אפשר להתווכח על האם הוא הרגיש עייף או פחות, קאטה שהוריד אותו שם לדקה, והחזיר אותו אחרי דקה, אחרי שפנתינייקוס שוב הובילה, חזרה לדו ספרתי שלה, הוא הוציא אותו כשעה 5 או 3 הפרש, והאם אתם חושבים שההוצאה הזאת טיפה גרמה למשחק לברוח?
כן, זה פגע למכבי בשטף, במיוחד כשתמיר בלאט, שזה שחקן שכשהוא על המגרש, הוא מאוד משמעותי עם הכדור.
אני חדד את השאלה שלי, האם היה צריך להוציא את תמיר בלאט, ולא לתת לו עד הסוף?
קשה להגיד, כי שחקן צריך לנוח. ומצד שני, גם קאטה שראה שזה עשה לא טוב לקבוצה והחזיר אותו תוך דקה, אז כן. כאילו...
וזה היה מאוחר מדי קצת.
מאוחר מדי, כי תוך דקה רצו עליך 5-0, אז כאילו... וכשבהפרשים כאלה, בשלב הזה של המשחק, אז זה קריטי, אבל... אני לא חושב שהייתי משאיר את תמיר בלאט גם עד סוף המשחק, אז כאילו, אני אומר...
לא, בפורמה שהוא דפק שם, לא היית משאיר אותו. כי, עזוב, נגיד הוא לא עייף. נגיד הוא אומר לך, אני לא רוצה שתוריד אותי, אני מרגיש טוב.
אנחנו מדברים על, כאילו, אנחנו מדברים הרבה על ההתקפה, ותמיר בלאט הוא באמת מאוד משפיע על ההתקפה, אבל במצב כזה של סלוקס, בכלל יש לך, פנתניקוס פשוט מעמידה את מכבי במצב מאוד לא נעים, שיש לה שני שחקנים שיכולים לגמור משחק בקו האחורי, ומכבי עושה עבודה אדירה על קנדריק נאן, צריך להגיד את זה, היא משתקת אותו לגמרי, והוא לא דומה למה שהוא היה עד עכשיו ביורוליג, אבל ברגע שיש לך שניים כאלה, אתה צריך שיהיה לך שני שומרים טובים כמעט בכל רגע נתון בקו האחורי, או איזה פתרון קבוצתי, שראינו נתקעת שמנסה אזוריות קצת שלא ממש עבד, ותמיר בלאט מייצר לך בעיה, כי ברגע שהוא על המגרש. והוא הרבה פעמים, הוא גם שחק הרבה דקות עם לורנזו בראון עכשיו, שזה גם שחקן
שהגנה...
כן, הגנה זה לא האספקט החזק שלו, זה לא הטיקט, ואף אחד לא מצפה ממנו גם שזה יהיה הטיקט שלו. אז אתה בבעיה, ופתאום אנחנו מגלים שבולדווין הוא משמעותי לא פחות בהגנה מאשר בהתקפה, כאילו מה זה מגלים? נזכרים. משמעותי לא פחות בהגנה מאשר בהתקפה.
לגמרי.
אז אני לא יודע אם אני יכול ללכת עם תמיר עד כדי כך חזק, ברגע שיש לי, ברגע שזה הרכב שלי, ברגע שאין לי את בולדווין.
רגע, אבל היית נגיד מוריד אותו, אבל כמובן מחזיר אותו אחרי דקה, שתיים, גג, שלוש, כי הוא היה בטירוף שלו שם.
כן, לא, אני אומר כאילו...
אם התשובה שלך כן, אז אני איתך בתכלס, כאילו...
אני באופן כללי אומר כן, כי הוא פשוט היה בדקות מעולות, אבל אני אומר, זה לא אומר עכשיו בעיניי שבלאט צריך לשחק 25 דקות במשחק.
וואלה.
לא בטוח.
פה אני פחות מסכים איתך, האמת. אתה לא חושב שבלאט עכשיו במשחקים שלוש, נגיד אין בולדווין 3-4, אתה לא חושב שתמיד קבל 25 דקות לפחות?
זה מאוד תלוי סיטואציה, כי אם הוא נראה כמו שהוא נראה במשחק השני, אז הוא שווה את זה, אם הוא נראה כמו במשחק... לא, זה תלוי פשוט, כי בלאט הוא לא הכי יציב לאורך כל הזמן, יש משחקים שהוא יותר טוב, משחקים שהוא פחות טוב, ובמצב הנוכחי, אם הוא מביא ומגיע, נותן תפוקה מטורפת בהתקפה, כמו שהוא לפעמים נותן באמת, אז כן, אז אני הולך איתו. אבל זה לא שאני מגיע למשחק ואומר, טוב, בולדווין בחוץ, תמיר בלאט הולך לשחק עכשיו 25 דקות.
כן.
דיברטולומיאו, אגב, פתח את המשחק הזה, ובאמת לא נראה טוב, זה מה שעזר גם לבלאט.
מפריע לו, מפריע לו הדפיות האל, נראה לי.
כן, תזמון לא טוב של הפרקים,
אני חייב להזכיר עוד שם שנהגנו לא מעט טיפה לרדת עליו, ג'ק כהן.
ג'ק.
ג'ק כהן.
ג'ק.
המכונה ג'ק. פתיחות המשחקים שלו, זה פשוט מדהים. קודם כל, מכבי, קטש הזה באמת הוא ממזר רציני, למה הוא ממזר? כי הוא יודע, הוא אומר, את מה נשים עמדה ארבע? מה, אני אשים את קולסון, אשים את וייב, שזה שחקן שיודעים שהוא קולע מבחוץ, אני אשים את ג'ק כהן.
שחקן שאין להם מושג.
מזלזלים בו, אומרים, yeah. ממנו נעזור, והוא עושה את התרגילים שהארבע זה הכי קל, הכי קל להיות מופקר ממנו, או שהוא עומד בחצי פינה, ואז זה העמדה שהכי קל לעזור ממנה, או שהוא עומד בפינה שלא קל לעזור ממנה, אבל אתה עדיין אומר ג'ק כהן. אז שתי פתיחות המשחקים, סליחה, היו ג'ק כהן, 7 נקודות במשחק השני, או 10 בראשון, או הפוך.
7 ו-10.
7 ו-10, אוקיי, הבנתי את הכוונה שלי, והוא פשוט תרם שם תרומה ענקית, שגרמה אחרי זה לפנתניקוס להגיד, אוקיי, ממנו אנחנו לא עוזרים, ואז פתחה יותר את המשחק ללורנזו וליוצרים, ואני בטוח שאם ג'י כהן יפתח, וכנראה שהוא יפתח במשחק שלוש, פחות יעזרו.
השאלה אם יש בג'י כהן משהו שהוא גם יכול מעבר, זאת אומרת, אנחנו רואים את האחוזים שלו, האחוזים שלו, לא.
וזהו, ופה נגמר הפרגון.
לא, פשוט, יש גם משהו נחמד שאתה מקבל משחקן, כאילו ג'י כהן מרגיש לי שהוא יכול להיות משמעותי גם במשמעותי, יכול לתת דברים כאלה גם בפלייאוף, כי הוא מין וטרן כזה, הוא כל פעם עושה את אותם הדברים שלו, לפעמים זה עובד יותר ולפעמים פחות, אבל כשיש לו זריקה שלושה פתוחה, הוא ייקח, לא משנה אם זה פלייאוף או נס דירה, כשיש לו הזדמנות למצוא חבר, אז הוא ימסור, הוא משחק אותו דבר, וכשזה נכנס, פה הוא נכנס גם אתם יודעים, הוא פשוט לא מחטיא.
כן.
אז זה נראה מעולה, ו-17 נקודות ב-10 דקות ראשונות של משחקים, אם אנחנו מחברים את זה, כאילו 5 ו-5 דקות, אז זה נראה לי התקרה, וזה זה, זה good enough ממה שאתה מחפש משחקן כמו ג'י כהן.
תדעו שהוא גם פודקאסטר מעולה, יש לו פודקאסט.
עם מייקל רול, כן.
דברים זה,
פליירס פיו. לא, אני רק רוצה להוסיף על זה, ואם אתה שם אותו ברגעים אחרים, בסוף, אתה יודע, הרבע רביעי כזה שצריך יותר עצירות, המשחק זה יותר... יותר פיזי, אז שם הוא נופל, ג'י כהן, ושם אתה צריך את הארבע האחר.
טוב, ברמת הסיכויים, איך אתם מעריכים את הסיכוי של מכבי תל אביב, או לסיים את הסדרה השבוע, או לקפות משחק מספר 5?
או לאבד את הסדרה השבוע, שזה באמת אפשרות שאני לא יכול לשלול ברגע שאין לך את בולדווין, אני לא יכול לשלול את זה, כי אתה מפסיד משחק, את המשחק השלישי, שאני חושב שזה מה שאנחנו יכולים לדמיין קורה. אתה מגיע למשחק הרביעי כבר עם החרב על הצוואר,
אני שולל.
אני לא שולל את זה, אבל כן הייתי מאמר שיגמר 3-2 לפנתנייקוס עכשיו, אם הייתי יכול. יהיה קשה מאוד למכבי לנצח בלי בולדווין, וצריך גם להגיד שקרע קטן בשריר, כל קרע, כמה קטן שיהיה, אנחנו בדרך כלל בעונה, במצב רגיל, לא רואים שחקן 10 ימים לפחות, כאילו, זה אפילו לא, זה no brainer 10 ימים, לפעמים גם יותר.
כן.
זה מאוד בעייתי, אז לא בטוח שהוא יוכל לחזור. ואני חושב שפנתנייקוס פה בסך הכל השיגה את שלה מהשבוע הזה, אם מסתכלים על הפציעה של בולדווין.
מה אתה אומר? כן,
לגמרי הפציעה של בולדווין משנה פה את כל התמונה. אני חושב שפנתנייקוס ייקחו משחק אחד בבלגרד, יחזירו את זה לאווקה, ויהיה משחק 5 טירוף.
אנחנו היינו סקפטים. סקפטים מדי, אני הולך עם מכבי.
מה?
2 משחקים? 3-1?
2 משחקים.
וואו.
יעשו לנו פרק ביום חמישי, כאילו סדרו לנו פרק ביום חמישי אחרי המשחק.
אני חושב שבשביל שזה יקרה, צריך לקרות, מכבי חייבת למצוא דרך הגנתית לעצור את פאו, כי יש נתון ששכחתי להגיד, וזה שפאו בשני המשחקים האחרונים עם 56 מ-65 ל-2.
כן.
נכון, המשחק הראשון היה אחוזים מטורפים.
לא נורמלי, וגם בשני. זה לא נורמלי.
אני חושב שבמשחק הראשון אבל היה ממש מטורף.
היה איזה 70 וקצת ו-67, נדמה לי, באחוזים. אז כן, יש הרבה עבודה הלאה, ובואו נראה מה קאטה שמסדר להתאמן.
אבל אתם יודעים, התאמן, וזה לא היה קרמה. עבד קשה. תקופה האחרונה. בואו נראה, אולי הוא ימשיך לעבוד גם ביורוליג. בואו נמשיך. לסדרה הבאה שלנו, מונקו נגד פנרבחצ'ה, סדרה שהגענו אליה בידיעה שיהיה באמת קשה לנחש איך היא תסתיים, ואמרנו שזו תהיה סדרה מאוד פתוחה. ושני המשחקים הראשונים באמת עונים לקטגוריה, לקריטריון הזה, פתוחים לגמרי. פנר מנצחת 95-91 במשחק הראשון, מונקו 93-88 בשני, אז הכרעה בינתיים אין, אבל כדורסל מדהים, מהנה, כיף לצפייה יש, צריך להגיד.
כן, זה לדעתי הסדרה עם גם צפיתי זה, כאילו מה צפיתי זה, אמרתי, אתה מסתכל על השחקנים ואתה אומר, בוא נה, זה הכישרונות כאילו לא נגמרים פה, כן. מבחינת שחקנים שיכולים לייצר לעצמם, ובאמת רואים את זה, הרמה ההתקפית הכי גבוהה עד כה בפלייאוף, גם המספרים מוכיחים, והקטע של הסדרה הזאת, ששתי הקבוצות יכלו להפסיד ולנצח את שני המשחקים באותה מידה.
כן.
אז ככה טוב שיש לנו פה אחד אחד שמאזן את העניינים. וגם שני המשחקים היו מצבים דומים, שמונקו פתחה פער, הובילה, פנר חזרה. משחק הראשון פנר ניצחו, משחק שני זה הלך לכיוון של הצרפתים. אני חושב אבל שהשורה התחתונה של פנרבחצ'ה, במשחק השני, הם קיבלו תרומה מווילבקין ודורסי של 48 נקודות משותפות. וזה משהו,
וואו,
וזה מה שהולך איתו קדימה.
כן.
סער דיבר על קלטיס בפתיחה שהוא גם, נדבר עליו בהמשך, אם סער ירצה להרחיב או אתה תרצה להרחיב, זה סבבה. אבל ווילבקין ודורסי, זה שחקנים שאתה לא יודע, הם הגיעו לשלב בקריירה שלהם שאתה לא יודע כל כך מה אתה מקבל מהם. בטח במגוון הזה של פנרבחצ'ה, שיש שם המון המון כישרון ו... הכדורים, היוסאג' לא הולך אליהם כל הזמן, ואני חושב שלקבל את התרומה הזאת מהם במשחק השני, וגם מדורסי במשחק הראשון שהיה בסדר גמור, זה מה שהולך איתו קדימה. מצד שני, שרס בא עם גישת מייק ג'יימס לא ינצח אותי, שאחרים ינצחו אותי, הגנה חזקה מאוד באחד על אחד, אתם יודעים את הסטנטים האלה, השליחות ידיים מהצד החזק, או שהוא אומר לו, או שתוציא זריקות קשות, או שתחיל את הכדור מהיד.
מייק ג'יימס, 16 לשדה, מ-22 ניסיונות בשני המשחקים הראשונים, זה 27%, זה לא טוב.
ומשחק ראשון העונה, המשחק השני היה המשחק הראשון של העונה, לא בספרות כפולות.
מטורף.
ועדיין מונקו ניצחה, כי באמת, אמנם מייק ג'יימס קצת משותק, אבל החברים שלו נהנים.
היה לו צוות מסייע.
ג'ורדן לויד ואליו קובו במשחקים מעולים, ומוטי יונס גם דומיננטי, אז כאילו, שרס מצליח לעצור את מייק ג'יימס, ועדיין מונקו לא מגיע למספרים שלה בהתקפה, בהגנה זה נראה אחרת, כי פנרבחת שבאמת מצליחה להגיע לנקודות שלה, גם בלי ג'ונתן מוטלי, שאני חשבתי שזה יהיה יעדרות די משמעותית, בהתחשב במה שקורה מתחת לסלים של מונקו.
מה מונקו צריכה, לדעתי המפתח של הסדרה כרגע זה מייק ג'יימס, אם הוא חוזר כשמגיעים לטורקיה או לא, כי אם לא, פנר יכולה לסיים את הסדרה הזאת כבר עכשיו בטורקיה, עם הבית העוצמתי שיש לה, אבל מה מונקו צריכה לעשות כדי להעיר את מייק?
תשמע, אז כמו שאמרנו, שרס באמת מנטרל אותו בגישה הכי טובה, שהוא כאילו, הוא עושה לו מין איזשהו טיזינג כזה, הוא לא מביא לו, כמו שהרבה אוהבים להביא דאבל אפ על מייק ג'יימס ולגרום לו להרגיש, אוקיי, טוב, אתה עושה דאבל אפ שירצים את הכדור, הוא פעם כן, פעם לא, הוא גורם לזה להרגיש קשה, ואז פתאום גורם לזה להרגיש קצת יותר משוחרר. אז הוא קצת משחק לו בראש, והוא גורם לו לקחת זריקות קשות. זריקות שהוא יכול לקלוע, אבל הוא מחטיא אותם בשני משחקים הללו. ואני חושב שמייק ג'יימס צריך להמשיך בשלו. בסוף, הזריקות ייכנסו לו, השאלה באיזה אחוזים, ואם ג'ורדן לויד ואליה קובו והיוצרים ימשיכו לקלוע ולשחק כמו שהם משחקים, אז מונקו יכולים לגנוב משחק שם בחוץ, בטורקיה. חסר לי אלפה דיאלו. אלפה דיאלו שזה שחקן שבדרך כלל, אתה יודע מה אתה מקבל ממנו, שחקן מאוד יציב, יודע גם ליצור לעצמו, מרגיש שיש קצת אבוד בסדרה הזאת, ואני חושב שזה נדבך שמאוד מאוד משמעותי, שמונקו יצטרכו לקבל בהמשך.
בעיניי יחסית בסדר. אתה יודע, ברגע שאוקובו ולויד הולך להם, ומייק ג'יימס באמת ימשיך לזרוק את הזריקות שלו, כי אין מה לעשות, אז אוקובו קצת נדחק לצד, מבחינת כמה שאתה יכול להרגיש אותו, אני חושב. בסך הכל בעיניי הוא עשה עם מה שהוא קיבל יחסית בסדר, אבל באמת, לא יודע, מייק ג'יימס כאילו, אני מצפה ממנו, אותי זה הפתיע מה שקרה בשני משחקים הראשונים, במיוחד בהתחשב במה שראינו אותו מול פנרבחצ'ה, במשחקים הקודמים העונה, ובמיוחד כשאנחנו, אתם יודעים, קלטס באמת החמאתי לו, ואני באמת חושב שהוא שחקן הגנה מצוין, אבל פנרבחצ'ה לא קבוצה שאמורה לשתק את מייק ג'יימס עד כדי כך, וכשחקן שרוצה להוכיח שהוא באמת יש לו קייס להיות הגדול ביורוליג, בהיסטוריה. אני מצפה ממנו להגיע למשחקים האלה ולראות אחרת לגמרי.
יכול להיות שקצת נכנס לו לראש, כל הסיפור הזה, כל הדיבורים.
לא יודע.
כן, לא נראה לי. גם מוקדם להספיד אותו, כן?
זה תמיד אי אפשר אף פעם, אבל פשוט מייק ג'יימס כשהוא מתעצבן וכשהוא נכנס לתסכול שלו, אז רואים את זה. רואים את זה על המגרש וראינו את זה גם במשחק השני, למרות שצריך להגיד, הוא לא לקח על עצמו יותר מדי, הוא ראה שלא הולך לו, והוא פינה קצת המקום שלו לחברים, שזה מעלה חשובה מאוד גם אצל כוכב.
עוד כמה דברים על פנרבחצ'ה, קלטיס. זה שאומרים עליו שהוא לא קולע שלוש, מבחינתי זה, אפשר לסגור את הסיפור, זה אגדה אורבנית מבחינתי.
כן.
הבן אדם עשה בשני המשחקים 3 מ-5 ל-3, ויש תחושה שאם הוא זורק עוד, אז האחוזים נשארים לא רעים בכלל.
והאחוזים שלו, אם אני לא טועה, רק משתפרים.
זהו, ושחקנים לוקחים ממנו אנדרים וזה, די, כאילו, חבל, באמת, הוא באמת קולע טוב, והמטר הזה שאתם נותנים לו לחשוב, הזמן הזה שאתם נותנים לו לחשוב, זה בסוף גם יגרום לו לקבל החלטות בצורה יותר טובה, גם בלי קשר לקליעה מבחוץ. זה דבר אחד, בא לי שוקלה איזה שלושת ניצחון כזאת שיבינו שהבן אדם פה רציני. דבר שני, דיברת על החיסרון של מוטלי בפנרבחצ'ה, וגם שאנלי נפצע במשחק השני, זה בלי קשר למה שאני הולך להגיד עכשיו, סיסטינה. אגב, דיברת על הציונים, אנחנו לא אומרים ציונים, על היהודים, על היהודים בקבוצת מונקו, אז נתן סיסטינה.
נתן סיסטינה.
נייתן סיסטינה הוא אדיר במשחק הראשון, הוא קולע עונה 3 נקודות בממוצע ביורוליג, והוא קולע 16 נקודות עם 4 שלשות, ולמה? הוא שחק לרוב בעמדה מספר 5 בסנטר, שזה עמדה שהוא לא, כמעט לא מזרק בה, הוא בדרך כלל 4. אמנם הוא 2-11, גוף גדול וזה, אבל הוא עם קליים בחוץ, אתה יודע לו. אני חושב שהוא 2-11, תבדוק אותי.
יש לי פחות, בוא
נבדוק אותי.
תמשיך.
הוא קולע טוב מבחוץ, הוא יודע להוריד גם כדור לרצפה, הוא שחקן שאתה רואה שהוא לא אף על עצמו יותר מדי, והוא יודע מה הוא, הקלישה הידועה, יודע לעשות, עושה את הדברים שהוא יודע לעשות.
או, איזה כיף.
אז באמת אני חושב שזה היה פתרון מדהים עבור שרס, ריווח לו את המשחק לגמרי, היה שם, כמה הגובה שלו?
2.05, אבל
הרמתי לו, אוקיי, בסדר. למה אני באור 2.11? אני לא יודע, נראה לי שבדקתי זה פעם. יכול להיות שבדקתי בוויקיפדיה והרימו אותי שם.
אתה חמד על הקצות האצבע.
יכול להיות. אז אני חושב שזה גרם להם לראות הרבה יותר טוב, זה גרם למוטיונס לצאת החוצה, וזה מוטיונס שחקן שאוהב להישאר באזורי הצבע או לא יותר מזה.
מוטיונס בינתיים בפלייאוף הוא...
היה למשחק אחד טוב של 18 קודות, אם לא טוב, במשחק השני.
וגם במשחק השני, הוא פשוט מורגש, גם אם הוא לא, הוא קלע דו ספרתי גם בראשון, אם אני זוכר נכון, והוא בעיקר, יש לו דומיננטיות שהיא חשובה שם.
אתה חיפשת קודם ציונים בפנרבח שיש לה את ים הדר שקיבל דקות ראשונות בפלייאוף, המשחק השני כבר לא שיחק.
לא, זה לא, זה היה לא טוב הדקות שהוא קיבל. שקשה, שוב, נגיד רגע מה הוא עשה, הוא שחק 4 דקות, 0-2 מהקו, ריבאונד, איבוד ו4 עבירות ב4 דקות.
אני הופתעתי מלכתחילה שהוא בכלל קיבל דקות.
נכון, זה היה כשווילבקין שם ירד, היה לו איזה פציעה קטנה, אז הוא שרס נזכר במדר. ושוב, כאילו, לי קשה להאשים את ים לגבי זה, באמת קשה לי להאשים, מעבר לזה שאני מדבר מקצת פוזיציה כישראלי וכאחד שאוהב את השחקן הזה.
כן.
אבל ברגע שדיברנו על זה גם, ברגע ששרס מייבש אותך כל החצי השני של העונה, ואתה עולה פה ושם, לא תמיד משחק גם בליגה, קשה להגיע לפלייאוף במשחק כל כך גדול ולתת את מה שאתה יכול לתת. אני חושב שאני הופתעתי מהחוסר ביטחון, או מהחוסר החלטיות נגיד, או היכולת קצת שייקי של ים, כי אנחנו רגילים לראות אותו תמיד אסוף ולוקח על עצמו ומצליח גם לעשות דברים טובים, אבל הוא לא היחיד שצריך לסמן בסיפור הזה.
לגמרי.
לא, אני מעביר את עצמי, כי...
כן. לא, זה לא הפתיע, כי כשלא משחקים זה מה שקורה.
נכון.
לא מקבלים ביטחון, וזה מה שקורה, ושרס זה לא גם רשמתו.
שרס הפך אותו ללא רלוונטי, לקראת השלב הכי חשוב של העונה.
כן.
צריך להגיד, נראה לי שהמדר שעבר שם סי של עבירות, הוא עשה 4 עבירות, בפחות מ-4 דקות, על 3.50 הוא שיחק.
לא, 4.50.
לא, הוא שיחק 3.50 בסטרץ' הזה, ואז חזר להערכה, שזה הדבר שהכי הפתיע אותי, אחרי שראית, שחקן עם 4 עבירות, העלה אותו בערכה במשחק צמוד, גם לא תגיד חילופי הגנה התקפה, העלה אותו בהתקפה. זה היה הזוי, והוא הכתיש שם שתי עונשים, הוא כמעט, כאילו, הפסיד את המשחק, ואם הוא הפסיד, זה היה בכלל סיוט. אבל בסדר, מה אני אגיד לכם? אני מה בהמשך הסדרה, אני לא רואה את מדר מקבל פה עוד צ'אנסים.
איך אתם רואים את המשך הסדרה מבחינת סיכויים?
אז חשוב מאוד להבין מה קורה עם ג'ון בראון, שזה... נייג'ל הייס דייוויס נהנה והיה מעולה בשני המשחקים, צריך להגיד, אבל אין מה לעשות שכשג'ון בראון לא נמצא, זה משמעותי מאוד ומשפיע עליו הרבה, וזה מאוד יכול להיות מפתח מאוד חשוב לגבי ההתקפה של פנרבחצ'ה וההגנה של מונקו.
כן.
אבל שוב, אני רואה את זה, אני רואה את הסדרה הזאת חוזרת למונקו. באמת סדרה שוויונית, בעיניי הכי שוויונית שיש העונה, ונראה לי שזה הכל מתנקז למשחק 5 בסוף.
עומר?
כן, אני גם רואה את מונקו פה מצליחים לגנוב איזה משחק, למרות שהקהל, אני זוכר סדרה בשנה שעברה נגד אולימפיאקוס, הקהל של פנרבחצ'ה בפלייאוף, אם הוא נותן עבודה וקשה מאוד נצח שם, אולימפיאקוס הקיעו שם דם, אבל עדיין יש לי תחושה שבסוף מאק ג'יימס איטליה שם ויהיה פה איזה משחק.
חייב להציל לי את הברקט, חייב. טוב, עוד סדרה שתתחרה על תואר סדרה מאוד מאוד שקולה ושוויונית בין שתי קבוצות מצוינות. זו ברצלונה ואולימפיאקוס, שמספקות לנו סדרה שמזכירה, אני חושב קצת הכדורגל, הכדורסל האירופי של פעם, עם הגנות טובות וסקור נמוך וגבוהים דומיננטיים ופיצוצים כאלה בצבע, אבל מי שהגיע הכי מוכן לסדרה הזאת בעיניי הוא בכלל אמריקאי, הוא בכלל רוקי ביורוליג, וקוראים לו ג'אברי פארקר, שבמשחק השני בכלל הצגה, סדרה גם, שבאמת באמת נחמדה, היא שונה ממונקו ופנר. זאת אומרת, יש הרבה הבדל.
שונה בתכלית.
כן.
כן, הרבה פחות, קצב הרבה יותר נמוך, הגנות הרבה יותר דגש על הגנה.
למטיבי לכת, מה שנקרא.
אבל זה לא מפתיע אותנו, אגב, זה כאילו.
נכון?
לא.
מה שציפינו, וזה...
ברצלונה קצת מפתיעה אותי, כי היא משחקת הגנתי דברים שלא ראינו מנה עד עכשיו העונה. היא כאילו מתאימה את עצמה לאולימפיאקוס.
אני לא מסכים איתך, אני חושב שאולימפיאקוס פשוט גורמים לה להיראות ככה. אולימפיאקוס, כהחלטה, בטח, כהחלטה מורידים את הקצב, יודעים שאם הקצב יהיה לא בשליטה, אז ברצלונה יתחילו לרוץ ולעשות בלגן, וברצלונה פשוט נגררים לזה, והם מנסים למצוא את הרגעים האלה שלה לרוץ, והם לא תמיד מצליחים.
וגם ברצלונה זה כאילו לא, כלומר, היא תעדיף לשחק בקצב יותר מהיר מאולימפיאקוס, אבל היא לא איזה עכשיו קבוצה ששוטפת את המגרש, שורפת אותו.
אבל במאצ'אפ הזה היא חייבת לרוץ כל פעם שהיא יכולה.
כן.
כן, אני מסכים איתך, והיא באמת לא עושה את זה, והיא גם... היא באמת נגררת לסט אופנס הזה, ושם אתה גם לא רואה איזה... שם יש לה בעיה מובנית, כי יש לה את הפרוביטולה שהוא מעולה, אבל ווקאפ נמצא עליו, ווקאפ כשהוא נמצא עליך, אז לך תשתחרר מזה, ובאמת שני משחקים חלשים מאוד של הפרוביטולה, ואין לה, כאילו, ג'אברי פארקר, באמת במשחק השני היה מעולה, ולכן ברצלונה חייבת אותו, כדי לתת עוד איזושהי אלטרנטיבה לקו אחורי שיש בו שחקן אחד בפועל שיכול ליצור לעצמו נקודות, ואני רוצה להמליץ לרוג'ר גרימאו להשתמש יותר באברינס. להפעיל אותו קצת יותר, לגרום לו לרוץ, שירדפו אחריו, שיצא מחסימות, ראינו אותו...
במשחק הראשון היה לו כמה...
הוא עושה את זה, לא עושה את זה מספיק. נכון,
במשחק הראשון הוא עשה את זה לא מעט, לקח שבע זריקות, שבע שלשות לדעתי, אבל אני חושב שבמיוחד כאילו נגד יריבה כמו אולימפיאקוס, אברינס צריך להיות דומיננטי.
אני רוצה להוסיף על מה שאמרת עם לפרוביטולה, באופן כללי ברצלונה לא מקבלת מספיק תרומה מהגרדים הבולטים שלה, סטורנסקי, לפרוביטולה ויוקובייטיס, שניהם ביחד קלו 15 נקודות במשחק הראשון ו-18 נקודות במשחק השני, כשהממוצע שלהם ביחד, העונה עומד על 25. כלומר, ירידה מאוד משמעותית בנקודות שלהם, ולפרוביטולה זה, זה השם הגדול, כי אנחנו מצפים לפרוביטולה. אגב, הוא פתח את המשחק השני עם 5 נקודות, וזהו. ולא קלה, בשתי דקות, ולא קלה מאז בכלל, והוא ניסה, אפשר להגיד שלא, אבל באמת ווקאפ עשה עליו עבודה אדירה, והזכרת בהתחלה את ג'אברי פארקר, נזכיר את הנתון, אני מרגיש כבר שאני, שהנתון הזה ואני הולכים ביחד יד ביד כבר הרבה זמן.
לא משתנה, כנראה שזה נתון.
לא משתנה, עושה מדד יעילות, מאז, כל פעם שג'אברי פארקר עושה מדד יעילות של 15 ומעלה, ברצלונה מנצחת, 10 ניצחונות מ-10 משחקים כאלה, והוא באמת שחקן ש... זה לא סתם הנתון הזה, כי הוא שחקן ששהוא נותן את הדנקים שלו פתאום, אז כל ה... אתה מרגיש את כל ההיכל שם מתפוצץ, ויש לו תמיד שלשות שבאות בטיימינג טוב, והוא באמת שחקן של אנרגיות שמדליק את כולם, אז זה לא סתם הנתון הזה. מהצד השני, אני חושב שצריך לדבר על, באמת על תומאס ווקאפ, שהגנה, אוקיי, הגנה טובה, תמיד אנחנו יודעים שיש לו את זה, אבל מרגיש שאולימפיאקוס לא מקבלים ממנו מספיק. יש לו 7 עיבודים בשני המשחקים, ביחד, הוא משחק המון דקות, היוסאג' הכדור אצלו הרבה מהזמן, אבל עדיין הוא צריך לקבל החלטות יותר טובות. במשחק הראשון נייג'ל וויליאמס גוס קצת הרגיש שהציל אותו בקבלת ההחלטות, אבל אם תומאס ווקאפ לא ירים את הרמה שלו מבחינה התקפית, וגם היה לו בתחילת המשחק השני שם 1-6-3 רק ברבע הראשון לדעתי, הוא חייב להרים את הרמה מבחינה התקפית, כי הוא המנהל של המשחק, הוא הפלור ג'נרל של הקבוצה הזאת, ולא רוצה להגיד, הכל יקום ויפול עליו, כי יש שם עוד הרבה שחקנים שמרכיבים את השלם.
אבל
הוא...
הכל יקום ויפול עליו.
לא, אני לא חושב. אתה חושב?
אני חושב שהוא מאוד...
לא ברמה כזאת.
אני חושב שמאוד קריטי בלהעלות את הרמה של אולימפיאקוס, שעד עכשיו בסדרה הזאת לא העלתה את הרמה.
אני חושב ש... כאילו, ווקאפ חשוב, חשוב מאוד, ועד עכשיו כאילו באמת הוא לא איזה... לא הגיע לאיזה פיק או משהו כזה, אבל סך הכל אני יכול לקבל את זה כששחקן נותן כל כך הרבה בצד אחד.
כן.
יכול לקבל את זה שיש לו משחקים פחות טובים בהתקפה, וכן, אולימפיאקוס חייבת לקוות שהוא ישתפר ושזה הקנן ישתפר, שהוא גם כרגע לא מספיק משמעותי, אבל עכשיו היא מגיעה להיכל השלום והאחווה, ושם הרבה יותר קל לה לשחק, ושם גם נראה לי שנראה דברים קצת אחרים.
צריך להגיד.
תהיה אחווה.
פחות. צריך להגיד, עוד שחקן שיצא מהבוידם, זה לוק סיקמה, שפתח בשני המשחקים.
הפייבוריט של ארד.
כן, הפייבוריט של ארד. פתח בשני המשחקים בעמדה 4, וצריך להגיד, פאפו ניקולאו לא שחק בשני המשחקים, הוא היה חולה, וזה גרם לברצוקס לקבל החלטה של, אוקיי, אני הולך עם פאל ב-5, עם סיקמה ב-4, ופיטרס ב-3, שזה הרכב מאוד מאוד גדול, וזה גרם לאולימפיאקוס בגלל... שהם לא צריכים שהסמול פורד שלהם ייצור, הם צריכים שהוא יותר יחסום ויחתוך וינוע בלי הכדור, אז זה לא גרם להתקפה שלהם לראות אחרת. כלומר, זה ההפך, זה גרם אפילו להתקפה שלהם להיות טיפה יותר מתוזמנת, כי השחקנים האלה הם גם חוסמים מאוד טובים, אני מדבר על פיטרס וסיקמה, וגם מאוד תנועתיים. הם יודעים לאיפה לנוע והם יודעים איך למסור את המסירות אחד לשני לתנועה, וראינו איזה 2-3 אסיסטים שלהם אחד לשני באחד מהמשחקים, וזה משהו שמאוד הקשה על ברצלונה לשמור במאצ'אפ שהיה להם, כי היה שם את ג'אברי פארקר ב-4, וב-3 היה להם את קליניץ', אז שחקנים קצת אחרים, קליניץ' יותר רגיל לשמור על גארדים ויוצרים, ובקטע הזה אולימפיאקוס היו קצת רמה מעל.
כן, טוב, נמשיך?
יאללה.
הסדרה היחידה שנראית כרגע שהולכת לסוויפ, זו ריאל מדריד נגד בסקוניה, ואם לשפוט לפי שני המשחקים הראשונים של הסדרה, זה מרגיש כאילו הכפתור שהיה לצ'וס מטאו ליד הכיסא, ליד הספסל בתחילת העונה של כזה מצב טיסה אוטומטי, מפרקים כל קבוצה, אז מרגיש שהוא קצת חזר, כי בינתיים בכדורסל לא כזה גדול, קבוצה שלו משייטת כרגע לפיינל פור, ושומרת אנרגיות לפיצוצים שמחכים לה. בסקונה לא מאתגרת את ריאל מדריד, ואני חשבתי שהיא תאתגר אותה.
כן, אתה אמרת 3-2
לריאל.
עוד לא עבוד, בעיקרון. לא, אבל אני חושב שריאל באמת, אני חושב שהיא קיבלה, הסדרה הזאת היא באה לה בזמן טוב דווקא, כאילו, מעבר למטרה מובנת מלאה, שזה לעלות לפיינל פור, היא מקבלת פה יריבה שהיא טובה לה כדי להחזיר את הביטחון של עצמה ולהיכנס בחזרה לקצב, וראינו באמת, זה בסוף, מעבר לכרטיס, ריאל רוצה להגיע לפיינל פור כשהיא עם שחקנים בפורמה, וקמפסו לצורך העניין, שראינו אותו מדשדש ומגמגם, והשבועות האחרונים פתאום עושה משחק של 24-7, כמו שאנחנו...
שחקן שאתה אומר, סימנת לפני הפלייאוף כשחקן שצריך להתעלות.
לא רציתי להגיד את זה.
ופתאום טווארס ופואריה כאילו נהנים מאוד מתחת לצבע, ואף אחד לא מפריע להם שם, זה רק עוזר להם, שוב, להיזכר במה שהם יודעים לעשות, ובוסלה ויול. אז כאילו, ריאל מדריד, הכוח הגדול שלה מגיע מהעומק ומהגיוון שלה, וככל שהיא תצליח להכניס יותר שחקנים שקצת דאחו בשבועות האחרונים לקראת ברלין, אז יעשה לה רק טוב. והסדרה הזאת היא מגיעה לה בדיוק בזמן בשביל זה.
כן.
כן, זוכרים את התקופה הזאת בשנה שאמרנו, מה עכשיו דבר על ריאל, המשעממים האלה וזה. ואז היה שלב שהם התחילו לעניין אותנו, כי הם התחילו להפסיד ולשחק פחות טוב, אז זה היה דווקא יותר מעניין לדבר עליהם. ועכשיו הרגיש לי המשחק הראשון לפחות, שזה ריאל של תקילת שנה, של גומר את המשחק מהרגע הראשון ולך תברח.
כשזה קורה בפלייאוף, זה חשוב.
לא, ברור, אני לא אומר שלא.
כן.
ברור, ואגב, במשחק השני, זה לא גרם לבסקוניה להגיד, אוקיי, אנחנו איבדנו את הסיכוי, כי בסקוניה באמת נתנו פייט עד הסוף במשחק השני.
כן.
והיו שם באמת כמעט עד הסוף. ורשמתי לעצמי, אאוארד קיבל את הטיפול על שם עודד קטש.
או.
ולמה? כי אני רוצה לאמר, אתם יודעים, אני פעם אהבתי לאמר, אבל פחות נגמלתי. אני רוצה לאמר על זה ש...
לנחש, תגיד לנחש.
לנחש, אפשר לנחש. תמחוק את זה מהקלטה. לנחש. זה לא חינוכי. אני מנחש שצ'וס מטאו ראה את המשחק של מכבי תל אביב נגד בסקוניה, כי הרגיל שמה שהוא עשה זה היה אחד לאחד, פשוט איזוניה, ברבע הראשון של המשחק הראשון, התיישב עליו שם, וראית את כולם עוזרים, זה היה במבוא של או 4-4 או פול דיני, לגמרי. מניעה מלאה של איזוניה, ואם לא, ברדיפה על החסימות המדורגות, ראית תמיד מישהו שולח ידיים, מישהו נותן באמפ לזה, טווארס נותן באמפ לאוארד, עד שאיזוניה עולה על החסימה, ואו שאוארד לא קיבל כדור, או שאוארד קיבל כדור, זרק זריקות קשות, והתוצאה הידועה, במשחק הראשון 5-14 מהשדה, מזכיר קצת את מייק ג'יימס אגב, במשחק השני 4-10 מהשדה, לדעתי זה ברמה של שתי החטאות לפחות.
נכון, אבל יש הבדל מאוד גדול בין מייק ג'יימס למרקוס אאוארד.
לגמרי, סתם אני אומר.
מרקוס אאוארד, אנחנו התרגלנו לראות את התצוגות האלה שהוא קולע ועושה, מראים הרבה זריקות, מסיימים אחד המדדים החלשים בקבוצה, בגלל זה הוא שחקן פנטזי נורא, ומייק ג'יימס קצת פחות.
כן, וריאל באמת הלכה עליו גם עם איזוניה, ובשאר הזמן, בשני המשחקים, כאילו, איזוניה, ובשאר הזמן דק וסרחיו יול.
ומוסה, נכון.
אז כאילו, מוסה פחות.
מוסה גם שמר אותו, לפרקים, כן.
אבל כאילו, יש לך שני שומרים גבוהים שיכולים להתמודד עם גארדים, אפילו שמרקוס אאוארד הוא גארד לא רגיל, לא נורמלי, אבל הצליחו להפריע לו, ויול זה השחקן. אני חושב שיול, עם כמה שהוא מבוגר וזה, הוא עדיין השומר הכי מציק בליגה.
לגמרי.
הכי מציק בליגה, נדבק אליך לגופייה,
נכון,
ויודע גם איך לא לעשות.
נכון, יש שליחות ידיים המעצבנות האלה.
ויודע על מה לא שורקים.
שזה מרשים, מרשים.
שזה לא ניסיון, לא?
נראה לי.
שחקן שיודע על מה שורקים.
בסקוניה, מה היא צריכה לעשות כדי לקחת משחק אחד? להתפלל?
למרקוס אאוארד. לא, באמת, אני לא רואה שום דרך ש... באמת לא רואה דרך שבסקוניה מנצחת את ריאל. כשצ'ימה פצוע, וכשאוארד לא ביום של 25 נקודות לפחות.
זהו, אני אגיד לך מה.
אולי הוולף, אולי הוולף.
אני אגיד, והוא היה בסדר גמור בסך הכל.
זהו.
The Wolf.
והוא היה בסדר גמור בסך הכל, ואני אגיד לך מה, אמרנו לפני הסדרה, שאם יש יתרון לבסקוניה במאצ'אפ מסוים, זה שאם קוסטלו משחק ומוציא טווארס ופוריה החוצה, אז אולי הדברים יכולים להיפתח, וזה קרה, אבל פשוט הכישרון ההתקפי של ריאל כל כך גדול, שאז מה אם קוסטלו הקלטה 15 נקודות שלו, אז מה אם פתאום רוקבו פולוסית פוצץ, אז מה אם מרינקוביץ' משחק שנתן שם 20 נקודות, לא אכפת לנו, אנחנו ריאל מדריד, אם כולם יבואו בטירוף, אם כולם יבואו כמו שצריך, אם נעשה את התרגילים שלנו כמו שצריך, אם נשמור כמו שצריך את מרקוס אאוארד, אז למי אכפת מקוסטלו, קודימיר למקנטייר, ורוקבו פולוס עם כל הכבוד,
כן.
זאת התחושה, יכול להיות שהתחושה עוד קרתה, גם הרבה בגלל שזה היה בבית של ריאל, עם הקהל, והרגישו בנוח, כמו שהם תמיד מרגישים. באווירה של בסקוניה, שזה מגרש חוץ עוין לקבוצות מסוימות, לריאל מדריד זה יהיה בעיקר רועש. אולי זה יכול להיות אחרת לגמרי, זה מעניין.
יהיה מעניין, יהיה מרתק. ואיזה כיף שיש לנו את הפלייאוף של היורוליג בשביל הדברים האלה ממש. משהו ככה לסיום? מישהו, משהו?
אני קצת מרגיש מבואס שלא דיברנו על שקיל מקיסיק באולימפיאקוס, אתה יודע מה?
אתה רוצה לדבר עליו עכשיו?
תנת למה.
בשביל עמית ניר אני רוצה להגיד עליו. עמית ניר שלא איתנו כאן אני רוצה לדבר עליו, כי עמית ניר אמר אותו כאקס פקטור שלו בסדרה הזאת, ובמחצית הראשונה נגד ברצלונה, הוא עלה שתי דקות לסוף המחצית הראשונה, ומאז לא ירד מהפרקט.
כן.
ונתן שם משחק, לא רוצה להגיד אדיר, קלט יש נקודות לדעתי, אבל הרגשת את השליטה שלו ואת הדומיננטיות שלו, וזה שחקן שעכשיו אנחנו חוזרים לאחל השלום והאחווה, ששם בדרך כלל מגיעים המשחקים, וכל היצר מתפרץ, והדנקים במתפרצת שדיברנו על זה, אז עמית ניר, מקווה שאתה מעריך את זה.
הוא גם היה רוצה לדבר על פטרושב.
נכון, פטרושב. גם עליו דיברנו, אתה מבין? כל השחקנים שעמית ניר אוהב.
טוב, אין מנוס מלהקליט את הפרק הזה מחדש.
בדיוק.
אז תודה רבה לכם, תודה רבה שהייתם כאן, עומר לוטם.
תודה רבה
לך. שר שום.
תודה רבה, ועל הדרך גם נודה מאוד 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 לארד ירושלמי.
על מה?
ההפקה.
ו?
העריכה.
ו?
החברות.
יפה.
אחים שלי אתם.
סיור לאסף. נכון.
כן, עשה לאחי הקטן סיור פה בערוץ הספורט, ראה כאן את מאחורי הקלעים של הפרק, אז תודה רבה גם על זה. אנחנו נזמין אתכם לשמוע פרקים נוספים שלנו ושל פודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט, ויש רפרטואר מרשים, רפרטואר זה כל כך מילה של הבימה, רפרטואר מרשים, אתה רוצה לספר לנו מה?
אני יודע שיש את הפודקאסט האולימפי.
הפודקאסט האולימפי, וספיק אנד רול.
ספיק אנד רול.
רדיו אזורי.
ורדיו אזורי, חוגגים אליפות של אינטר
על הראש של אקרמן.
ובאמת... הנושא המתמיד.
גברים בטייץ.
ועולים לרגל וגברים בטייץ.
לא חסר.
באמת לא חסר
תוכן. והרעיוני מעומר בוקסנבוים, מה זה, איך זה נקרא?
לא חסר תוכן.
חמש אישי של הדר יעקב.
אז אנחנו נשתמע בהמשך הפלייאוף, ובצלחה לכולם.
בשורות טובות, זה הכי חשוב.
החזירו את החטופים. נשתמע בפרק הבא.